דסלר, זיכרונו לברכה, כשהיה בלונדון, שלח, בא לבקר פה בארץ, שלח מכאן מכתב ללונדון את ההתרשמויות שלו מהארץ. מהיהודים בירושלים, הוא אמר שיש שם כזה אווירה, כזה קדושה, שהוא לא מצא את זה באף מקום. הוא דיבר בשבח של אנשי ירושלים. בין השאר הוא כותב, נפגשתי עם בן אדם, מעשה פלא, יהודי לא עשיר מיוחד, יש לו כסף אבל לא מיליונר, ויש לו מנהג שמתי שהוא תופר לעצמו חליפה או לאחד מהבנים שלו, הוא נכנס לבית יתומים דיסקין ולעשרה יתומים תופר להם חליפות. תמיד מתי שהוא עושה לעצמו בגד חדש, הולך לעוד עשרה יתומים עשרה חליפות, ומתי שאשתו או אחד מבנותיו עושה לעצמה, תופרת לעצמה שמלה, הולכת לוויינגולטן, בית יתומות וויינגולטן, ועושה לעוד עשרה יתומות בגדים. ממש כזה מעשה חסד, כזה הרגשה להרגיש את השני מתי שהוא עושה לעצמו, לא לשכוח את היתומים. מוסיף רב דסלר ואומר, שאלתי דבר אחד, האם ליתומים שהוא עושה את החליפה, את החליפות, הוא עושה אותן החליפות שעושה לעצמו, או שלא ככה? לעצמו הוא עושה חליפה סוג א' א', הכי טוב שיש. הוא אדם עמיד, יש לו בא בין אנשים, וליתומים אולי הוא עושה פחות מזה. כך שאל רב דסלר, אמרו לו שבאמת ככה זה, לעצמו הוא עושה חליפה הכי טובה שיש, סוג א' א', וליתומים גם כן עושה חליפות יפות, משובחות, טובות, אבל לא הכי טובות, דרגה יותר פחותה. אומר רב דסלר, חשבתי שמבחינה מסחרית זה לא נכון מה שהוא עושה. למה? כמה זמן אדם הולך עם חליפה? מדברים אדם שיש לו כסף, הוא לא הולך חליפה ישנה. אז כמה זמן הוא לובש חליפה? שנה? שנתיים? אולי עוד קצת? אז החליפה שהוא עושה לעצמו זה ששנתיים וכולו. החליפות שהוא תופר ליתומים, הבגדים שהוא תופר ליתומות, הבגדים האלו הם בגדים לנצח. את הזכות של הבגדים האלה, של הגמילות חסד, של הצדקה הזה שהוא נותן, זה לנצח למיליארדים שנים. ואם כן, חליפה שעושים לנצח צריכה להיות חליפה חזקה. על החליפה הזו יש לו מזה לנצח נצחים. החליפה לעצמו זה שאלה של רק כמה שנים. ואם כן, היה צריך ליתומים לעשות חליפה חזקה, הכי חזקה שיש, כי זה הזכות הזה נשאר לו לנצח. ממש פלא. המעשה הזה זה כל כך נותן מהלך מחשבה, פותח את העיניים. אנחנו מתעסקים בכל מעשה ומעשה. במה אנחנו מתעסקים? באיזה פעולות אנחנו עושים? מה? דברים שצריכים לעמוד לנצח. הן לטוב, הן חס וחלילה למוטב. אם יהודי עושה איזה פעולה, מצווה, מעשה טוב, זה עומד לו לנצח לצחים למיליארדים שנים. ריבון העולמים, שאדם יתבונן ויחשוב, כן, האמן יש מרבה שאני עונה, זה לנצח. זה אני כעת הולכת לעשות עבודה למיליונים שנים. הברכת המזון שאני מברך זה למיליונים שנים, מיליארדים שנים, עד אין גבול ועד אין קץ ועד אין סוף. נצח נצחים. כל פעולה שהוא עושה זה נצח נצחים. אם חלילה להפך, איזה פגם, איזה עבירה, איזה דיבור לא טוב, אני כעת הולך לעשות פה דבר למנצח. ומה אני מתעסק פה? באיזה דברים? לא דברים לא של זמן קצר ולא של זמן הרבה, זמן של נצח. איזה התעוררות זו לבד, שאדם יודע שעם הפעולות שלו, עם הדיבורים שלו, עם המעשים שלו, זה דברים לנצח נצחים. איזה אחריות ואיזה כובד ראש ואיזה מחשבה והתבוננות ישים על הדרכים שלו. ממש נורא, ממש נורא, נורא. והיום יש לפעמים אדם שאלה, כן לעשות, לא לעשות, באים בעניין צדקה, בעניין חסד, בעניין לעזור לשני, בגופו, בממונו, יש לו שאלות. הוא יודע מה הצדדים של השאלות, הוא יודע במה מדובר פה. והאמת צריכים לדעת ולהבין שיתכן מאוד שכל דבר, אם אדם מתבונן ורואה שכל דבר שהוא עושה יכול לעשות מזה מצווה. ניתן דוגמה קטנה. פשוט יושבים ומדברים אחד עם השני, אחד קם ואומר, אולי סליחה, אולי יש לך לבות לי איזה שקל, חצי שקל? ממש כלום. טוב, כן, יש לי, במקרה יש לי, מוציא ונותן לו. אתה יודע מה אתה עשית בזה? מה עשית בזה שהלוות לו את החצי שקל שלך? קיימת מצוות עשה מן התורה. עם כסף תלווה את עמי, מצוות עשה מן התורה, והמצוות הזה תעמוד לך לנצח לצחים למיליארדים שנים. זה עומד לך המצווה הזו. יש לנו מושג מה זה? מה אתה הולך, אתה נותן סתם ככה, אתה לא יודע מה אתה עושה פה בכלל. ככה בכל דבר ודבר. החופץ חיים זיכרונו לברכה אומר, מה זה נקרא שוחר טוב ומה זה נקרא סוחר לא טוב. סוחר טוב הכוונה שהוא לוקח דברים של מה בכך, פרוטות ואפילו פחות מזה, ועושה מזה עסקים טובים, עושה מזה ביזנס. זה נקרא סוחר טוב. אני לבד פעם עברתי על יד חנות של פרחים, ראיתי שם מוכרים פשוט כפשוטו קוצים. לקחו קוצים, מאיפה? לקחו את הקוצים האלו ועל השפיצים שמו קצת שם פולבר, קצת צבע, צבע כזה, צבע כזה, שתיים, שלוש מיני צבעים, ולוקחים את הקוץ הזה, שזה לא שווה פרוטה לפרוטה, קצת ייפו את זה, קצת עשו מבריק שם, הכניסו את זה באיזה קופסה, כמה אתה מוכר את זה? זה 40 שקל, 45 שקל? מה? זה נקרא סוחר טוב. לוקח סמרטוטים ועושה מזה סחורה טובה, עושה מזה עסק, מרוויח. מה נקרא סוחר לא טוב? יש אצלו בחנות סחורה נפלאה, חפצים יקרים, בגדים מאוד חדשים וטובים. אבל מה? יש אצלו כזה בלגן, וכזה אי סדר, ואצלו כזה משמע שאחד בא לחנות, רוצה חולצה, לוקח מכנסיים, תופס איזה קפילות שמה, עושה כזה משמע שכזה בלגן, אז כל החנות זה לא שווה שום דבר, כולם בורחים משמה. יש לו דברים טובים, דברים יקרים, אבל הוא מקלקל את זה בידיים. זה נקרא סוחר לא טוב. אומר החופץ חיים זיכרונו לברכה, שככה זה ברוחניות. ברוחניות אדם עם שכל, כל דבר אצלו מצווה. אני זוכר שרב וולף, זכר צדיק לברכה, הספיד את הבת של הרב פיינשטיין. אז הוא אמר, היא לא עשתה ספונג'ה, היא נקטה את הבית לשבת. זה סיפור אחר לגמרי. נקטה את הבית לשבת, זה משהו אחר לגמרי. ואם לא חושבים, הספונג'ה עשתה, שום דבר, הספונג'ה. ובשעה שעושים את הספונג'ה, בשעה שמנקים את הבית, כמה מצוות אפשר לקיים את זה? כמה חסד עושים בזה? הכל עם מחשבה, הכל עם התבוננות. אז עם התבוננות אפשר מכל דבר ודבר לעשות רווחים ברוחניות, ולכל דבר מצווה. עומדים ומדברים, משוחחים אחד עם השני. אם אדם חושב ומתבונן, מה להכניס בדיבורים? להכניס בזה אהבת תורה, אהבת המצוות, יראת שמיים. רואים שהשני קצת שבור, השני בלי מצב רוח, הולכים, מודדים איתו כמה מילים, מרוממים אותו, מציעים אותו מהשפלות שלו, מהעצבות שלו. מה זוכים בדיבורים האלה? זה מה שחכם, כל דבר ודבר הוא יכול להפך למיליונים, למיליארדים, הוא יכול להפוך כל דבר עם התבוננות. אני זוכר, הייתי במקום אחד, פה זה היה ברננה, לפניי דיבר רב שמחה כהן, שיהיה בריא. אז הוא אמר להם, סיפר להם שמה, שאצלו בבני ברק, ברחוב שלו, גר יהודי אחד, שהוא 8 שעות עובד. הוא שמע שיש איזו משפחה, שיש שם אמא עם ילדים, אז כבר אומר 8 שנים, שהבן אדם הזה, את כל המשכורת שלו, כל חודש נותן לאותה משפחה ומפרנס אותם 8 שנים. הוא מתפרנס, לא יודע ממה, אבל כל המשכורת שהוא מרוויח, הכל בא בסוף החודש, לוקח את זה, נותן לאותה משפחה, לאמא מילדים. ולעומת זה, הוא יודע ממקרה אחר, אולי לא 8 שנים, אולי 3 שנים, 3.5 שנים, מאישה אחת ששמע על משפחה, על אבא עם ילדים, האמא לא נמצאת משהו, וכל יום, יום יום, היא נכנסת לבית, כבר 4 שנים שהיא נכנסת לבית כל יום, ושהוא הולך לתפילה, היא נכנסת והיא מלבישה את הילדים, היא דואגת להם לארוחת צהריים, היא עושה להם הכל מה שצריכים, כניסה, מכינה ארוחת צהריים, ואחרי זה הם באים מהבית ספר, מהחדר, הם מגיעים, היא הולכת עושה שיעורים איתם, ומלטפת ומדברת איתם, כבר 4 שנים. הוא מכיר את המקרה. קם אחד שם בין המשתתפים, הוא אומר, סליחה כבוד הרב, אני לא מאמין לסיפור שאתה מספר עכשיו. אני לא מאמין, זה לא יכול להיות כזה דבר. מה אתה מדבר? כזה איש אתה מכיר, כזה אישה אתה מכיר, מה זה יכול להיות כזה? שמענו לו, לא מאמין, מה לעשות, לא קולט כזה דבר, לא מאמין, לא מסתבר לו. אז הוא אומר לו, מה אתה לא מאמין? אני אתן לך שם, אני אתן לך כתורת, אני אגיד לך מי זה. וכן, אני יכול לדעת מי זה? אני אומר, אתה לא יודע מי זה? זה אתה בעצמך. תגיד לי, אתה לא את המשכורת שלך נותן לאישה וילדים? מה אתה עושה עם המשכורת שלך? לא, סליחה, זה הילדים שלי, זה האישה שלי. אז מה יש עם זה הילדים שלך? אז מה יש? אם אדם לוקח את המשכורת ונותן למשפחה שלו עם כוונה, בוא, אני רוצה לעשות חסד עם הבנים של הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעשות חסד עם עם השם, אז מה זה יותר גרוע אם זה הילדים שלו עם האישה שלו? אז מה קרה? ואותו דבר, האישה הולכת לתת אוכל לילדים, הולכת לבשל, הולכת לעשות את השיעורים איתם והכל, היא רוצה לעשות חסד, לעשות חסד עם ילדים, עם עם ישראל, עם ילדים של הקדוש ברוך הוא. נו, אז זה פחות ממי שעושים חסד עם מישהו אחר? פחות? למה פחות? אם עושים רק עם מחשבה בשביל לעשות חסד, מה אפשר לזכות בזה? ועוד יותר, אם הולכים בצורה כזו, אז בדרך כלל לא מתעצבנים, לא מתרגזים, לא הולך, לא כמו שאני רוצה. חשבתי שהבת תהיה יותר חרוצה, חשבתי שזה ילך יותר קל. אם אדם הולך לעשות חסד, הוא הולך, עושה חסד לבית של מישהו אחר, משפחה מרובת ילדים, הולכת לעזור שם, הולכת לסדר את כל העניינים, ושם רואה שיש קושיים, יש בעיות שם, אז היא תתרגז, היא תתעצבן. למה תתרגז? היא עושה חסד עכשיו, זה התפקיד שלה. למה להתרגז? היא עושה מצווה עכשיו. עושים מצווה, מתרגזים? אז אם אדם יחשוב ככה בבית של עצמו, אז למה להתעצבן? למה להתרגז? אז זה לא הולך, מה שהולך, הקדוש ברוך הוא לא עושה את הכל. למה להתרגז? אני כעת עוסקת במצווה. הם רגועים, בשלווה, בנחת, וקיימים מצוות השם. זה מה שעם התבוננות אפשר לזכות ולזכות ולזכות לנצח נצחים כל דבר ודבר. וכל דיבור, בכל פעולה, לזכות ולזכות. זה סוחר טוב, אומר החפץ חיים. זה נקרא סוחר טוב. הרמב״ם, בהלכות תשובה, אומר, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה, גזירת הכתוב, יש מצווה לתקוע בראש השנה, רמז יש בו. יש רמז בשופר. מה הרמז? אורו ישני משנתכם. השופר תוקע והוא מרמז, אורו ישני משנתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וזכרו בורכם, וחזרו בתשובה. זה הרמז שהשופר נותן, להתעורר מהשינה, הוא ישן עם משנתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם. מי יושן? מי נרדם? אנחנו רואים, הולכים, באים, נוסעים, רצים, מי יושן? יש שעות שיושנים, אבל ככה, מי יושן? אומר הרמב״ם לבד, אתה יודע מי יושן? אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן. הם שוכחים את האמת, הם שוכחים בהבלי הזמן, ההבלים של הזמן, השטויות של הזמן, משכחים להם את האמת, ושוגים כל שנתם בהבל וריק, אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשותיכם ויטיבו דרכיכם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. כל זה צועק השופר, מרמז השופר, כך אומר הרמב״ם. המילים האלו של הרמב״ם, השוכחים את האמת באבלי הזמן, אלו הישנים, נורא נורא כמה צריכים להתבונן בזה ולהתעמק בזה. איך אדם יכול ללכת כל החיים שלו ולשכוח את האמת? הוא שוכח בכלל מה הוא עושה פה בעולם, מה התכלית שלו פה בעולם, בשביל מה הוא בא לפה, מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו, עם מה הוא צריך ללכת למעלה. שוכח הכל. אהב לי הזמן, השטויות של הזמן, הבגדים, התענוגות, האוכלים, הדיורים, הכל ביחד, משכיחים לו את האמת, מה הוא בא לפה לעולם. נותנים על זה משל. היה פעם אחד מלך, אם זה מעשה שהיה או משל, לא זכור לי, אבל כל פנים זה לימוד גדול מאוד. והיה לו כל פעם איתם מלחמות, 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 ואף פעם לא גמר איתם. תמיד היה לו בעיות איתם, מלחמת התשה, וכל פעם לא נגמר, הוא לא ידע איך יוצאים מהשבח, איך מנצחים פעם ותמיד וגמרנו. אותו מלך הוציא קרוז, מי שייתן לו איזה שר או סתם בן אדם פיקח, שייתן לו איזה דרך, איזה מוצא לצאת מהסבך שלו, מהתסבוכת, אז הוא ייתן לו כזה שכר. מה יהיה השכר? הוא יכול להיכנס לאוצרות שלו, בית גנזיו, ולקחת משם מה שהוא רוצה במשך 5 שעות. שם באוצרות שלו, היו שם באוצרות כאלה, לא רק מה שהוא לבד גנז, כאלה פנינים, כאלה אבנים טובות ומרגליות, כזה עושר, כזה כסף וזהב, כבר 10 דורות מלכים, האבא והסבא, עד 10 דורות יחביאו והתמינו וגנזו באותם האוצרות. היה שם כל טוב שבעולם באוצרות האלה. את השכר הזה הוא נותן, מי שייתן לו יצא לצאת מהשבח שלו, לנצח את האויב. היה שם אחד מהשרים שהתאמץ ונכנס לבעיה ברצינות, ובא אדוני המלך, יש לי פתרון בדרך כזה, כך פה שם מלכודת, פה מלכודת שם ושם וכאן. עשו כמו שהוא אמר והצליחו, גמרו איתם. המלך יש לו כעת בעיה רצינית, הוא הבטיח שמי שייתן לו את העיצה, והשני באמת נתן את העיצה. נו כעת איך הוא יקיים את ההבטחה שלו? הוא ייכנס ל5 שעות, הוא ייכנס שם עם 200-300 שקים, הוא יוציא לו את הכל, הוא ירוקן לו ב5 שעות? מה הוא לא ירוצה הכל? מה עושים? בעיה. כעת יש לו בעיה אחרת. קודם היה לו איך מתפטרים עם האויב השונה, כעת איך מתפטרים מהשר הזה. הלך, הציע לו כל מיני הצעות, אתה יודע, תוותר על מה שביקשתי ממך, אני עושה אותך משנה למלך. משנה למלך, תהיה... הוא אומר, לא צריך משנה למלך, אני לא צריך, אני צריך את ההבטחה הקודמת, יותר טוב לי. מה שהוא לא הציע לו, קשה לו לוותר. נו, מה עושים כאן? כשהלך לקרוא את היועצים שלו, קם אחד יועץ ואמר, אדוני המלך, אני יודע שאותו שר אוהב מוזיקה. מוזיקה זה אצלו משהו שמשהו. איך קוראים לזה היום? הוא משוגע למוזיקה. מוזיקה זה אצלו. נו, אז מה אתה רוצה? יש לי עצה פשוטה. הוא ייכנס לאוצרות, לקחת את כל האוצרות, שיעמידו מוזיקה, אבל מוזיקה אחד בעולם, וזה יבלבל אותו, והוא ילך, הוא יהיה מאופלט מהמוזיקה. אומר המלך, אומר ליועץ הזה, אתה עושה צחוק ממני? אתה עושה מה מוזיקה? יש לו כאן לקחת את כל הזה, אכפת לו מוזיקה? ואדוני המלך, אני אומר למלך, זה יצליח ההצעה הזו, הוא ישתגע אחרי המוזיקה, הוא ישכח לגמרי. נו, הצעה אחרת לא היה למלך. הלך לשר הזה, אומר, הנה אני הולך לקיים את ההבטחה שלי בשבוע הזה, ביום זה וזה, בשעה 12 בצהריים אתה נכנס ואתה לוקח מה שאתה רוצה עד שעה 5. אותו שר הכין כבר שם כמה מסעיות שיכלו לקחת לו את כל העסקים. הוא נכנס שם, הביא לו שם שקים על גבי הרמות של שקים, הוא לא צריך שום דבר, רק לקחת ולהכניס, לקחת ולהכניס, להכניס ולהכניס, להכניס ולהכניס. ב5 שעות הוא יוציא את הכל, רק להכניס עוד אבנים, להכניס, להכניס, הוא יוציא הכל. טוב, הגיע השעה 12 והוא נכנס להם החבילות עם השקים הריקים. איכשהו פותח את הדלת, מ4 כיוונים הגיעה מוזיקה, הקול של המוזיקה. אבל איזה מוזיקה, מכל העולם הביאו הכי טובים שיש, והוא שומע כאלה צלילים, כאלה, אוף, והכינור הדק הזה נכנס לו בלב. אומר, אני שמעתי כל כך הרבה, אבל כזה דבר עוד לא שמעתי. אבל הוא נכנס לו, הוא צריך כעת לאסוף, אם הוא נכנס עם כזה אש, לאסוף כסף, כסף. אבל בכל אופן הוא כעת אומר, יהיה מה שיהיה, אבל זה אני, איך אני יכול להפסיד כזה מוזיקה? כמה דקות? 5 דקות, אני עומד ואני אשמע, לא יותר מזה. זה לא יהיה 5 שעות, יש מספיק זמן. הוא עומד ומקשיב, הוא שומע ושומע, ונכנס לזה, נהיה מאופנת. והם מתחילים ישר לבלבל מצלים כאלה לצלים אחרים, וזה רעשנים וזה דקים וזה כל מיני, והוא נהיה מאופנת ונמשך אחרי זה. הוא אומר, איזה מאושר אני, עוד אף פעם בעולם אין בן אדם בכל כדור הארץ שומע מה שאני שומע עכשיו, אין כזה צעס וככה ומתמוגג מנחת ושמח ושמח. עובר שעה, שעתיים, 3 שעות, השעה כבר 4, 4:30, והוא כל הזמן עם המוזיקה פתוח ועומד ושומע, והם עומדים בעבודה שלהם בלי הפסקה. ומגיע השעה 5, לא יודע שום דבר, הוא במוזיקה, במוזיקה, הוא שומע פתאום על נהיה שקט, נהיה שקט, ומתחיל לראות מה יש פה. הוא מרגיש אחד יד תופסת אותו אחורה, מה יש אדוני? החוצה. אז הוא מתחיל לראות מה, רק רגע, הולך מהר, לוקח את השקים, לא אדוני, החוצה. מה החוצה? אני באתי פה במשקים, יש לי... לא, תסתכל על השעון, השעה 5, גמרנו. אוי, אומר הרמב״ם, אורו ישני משנתכם צועק לנו השופר. מי יושן? אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן. שוכחים את האמת, למה באנו פה לעולם, מה המטרה שלנו, וכל הראש וכל המוח וכל הלב רק בדבר אחד, עוד פעם הנאות עולם הזה, ועוד פעם התענוגים, ועוד פעם התאוות, ועוד פעם משהו יותר יפה, ועוד פעם משהו יותר נעים, ועוד פעם משהו יותר תענוגים. ריבון העולמים, משום זה באנו לפה. השוכחים את האמת, אנחנו צריכים להכין לנו צידה לדרך לנצח נצחים. משום זה הקדוש ברוך הוא שלח אותנו פה לעולם עד 120 שנה. הלוקח היצר הרע ועושה מוזיקה, הוא עושה, לא חשוב אם מוזיקה או שמות אחרים, כל מיני דברים, כל מיני תכסיסים, איך להוציא את האדם נסעתי פעם לשמוע שיחה בתל אביב, היה ראש שיבה מירושלים, הגיע קצת כבר לפני 25 שנה או יותר. אז הוא הגיע בבית המוסר שם בשכונת מרכז בעלי מלאכה, כמדומן זה היה, כן, הוא הגיע לשיחה, היה אדם גדול מאוד. אז הוא אומר, רבותיי, הכנתי להגיד שיחה, אבל בדרך השיחה הזו התחלפה לי, ואני אדבר את השיחה שהתחדש לי בדרך. ואם תשאלו אותי למה פתאום התחלף לי השיחה, אני אגיד לכם, היה מעשה שהיה, שזה עורר אותי, וזה נתן לי את המחשבה להגיד שיחה אחרת. מה המעשה שהיה? אומר, היה ככה, נראיתי מירושלים בתל אביב תחנה מרכזית, אני רואה שיושב שם, עומדת שם אישה עם ילד על הידיים, ילד כבר גדול, בגיל 5 בערך, והילד בוכה ובוכה והיא לא יכולה להרגיע אותו, ואני לא יכלתי ללכת משם, ריחמתי על האמא, ריחמתי על הילד. אני רואה שהאימא מתרכזת, כבר לא יכולה, נותנת סתירה לילד, והילד לא נרגע, להפך, הוא צועק עוד יותר, לא יודעת מה לעשות, ומתחילה לצוות אותו, ומתרכזת ומתעצבנת. ריחמתי עליה, לא יכלתי לסבול, לא יכלתי בשום אופן. ניגשתי לאישה, אמרתי לה, גברת, אני רוצה לעזור לך, תעשי טובה, תתני לי את הילד על הידיים, אני ארגיע אותו, נראה מה חסר לו, תני לי אותו על הידיים. ממש התפלא, היה אדם גדול מאוד, אחד מגדולי הראשי ישיבות הוא היה. אז היא אומרת לו, לא כבוד הרב, אתה לא תוכל לעזור לי שום דבר. שאת למה? תעשי, אני אומר לך שאני ארגיע אותו. אז אומרת, לא, הילד הזה משוגע, הילד שלי, הוא משוגע. הוא לא משוגע? למה הוא משוגע? מה יש? מה, אני אגיד לכם מה שיש פה. אנחנו עומדים כבר חצי שנה, חצי שעה, עומדים פה בתור, השמש לוהטת, חם, והוא רואה תור גדול, והוא רואה שכאן הביאו אוטובוס שיסיע אותנו לירושלים. זה אוטובוס שאנחנו עומדים בתחנה לירושלים. אז הוא רואה איזה אוטובוס ישן או שם, איזה טרנטר אחד שם. ומצד שני הוא רואה שמה ברציף אחרי זה עומד לו אוטובוס יפה, אין תורים של אנשים, אין שום דבר, והכל בסדר. אז הוא שוחר אותי שאני אלך לשם לנסוע עם האוטובוס השני. אמרתי לו, מוישה, תשמע, האוטובוס השני נוסע לבר שבע, אנחנו צריכים לירושלים, הדודה מחכה, הכינה לנו ארוחת צהריים והכל, ארוחת טרף, ואם היו צריכים להיות עם שם, להיות שם. לא, הוא רוצה את האוטובוס ההוא. אמרתי לו, אבל תשמע, הוא נוסע לבר שבע, מה אנחנו נעשה, מותק שלי, מה אנחנו נעשה לבר שבע? למי נלך לבר שבע? נגיע לתחנה המרכזית לבר שבע, ומשם צריך לקחת עוד פעם אוטובוס לירושלים, מה תרוויח בזה? הוא לא רוצה להבין שום דבר, הוא רואה אוטובוס יפה, אין תורים, נוח שמה, יופי שמה, ושוכב אותי, לא רוצה להבין. אומר אותו אדם גדול, אומר, אני חשבתי לעצמי, למה באמת, לאמא גם כן לא עולה מחשבה, אולי בכל זאת נעבור לאוטובוס השני? אבל סוף כסוף, זה אוטובוס יותר יפה, אין תורים, לא צריכים לחכות, אולי נעבור שמה, מה יכול להיות? לא, לא עולה לה אפילו מחשבה של שנייה אחת, אולי. למה? כי יודעת ברור מה שהיא רוצה. היא יודעת שהיא צריכה להגיע לירושלים. נו, אז מה היא תיסע לבר שבע? מה היא תעשה בבר שבע? היא אומר, אם אדם יודע ברור, ברור, כמו שהמסיליאת תשארים אומר, הרמח"ל בספרו בהתחלה, אומר הרמח"ל במסילת ישרים, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה היא שיתברר, שיהיה ברור ויתאמת, שיהיה אמת אצלו, אצל האדם, מה חובתו בעולמו, מה החובה שלו בעולם הזה. אם אדם ברור לו למה הוא בא לעולם, מה החובה שלו בעולם, הרבה ניסיונות הולכים ממנו, יורדים ממנו מיד. מה אני חושב, ששם יש חיים יותר טובים, שם החיים יותר קלים, כאן זה המטרה שלי, אני צריך להגיע לבר שבע, כמו המשל שאמרנו, יש לי מטרה, אם אין למה אכפת לי ששם אומרים ששם יותר קל, שם יותר, לי יש מטרה בחיים, אני צריך לקיים את החובה שלי בעולם. זה מה שצריכים לזכור ולדעת. שוכחים את האמת באבלי הזמן, בא השופר לעורר אותנו. לזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו חודש שלם של אלול, חודש של תשובה, חודש של אני לדודי, אני לקדוש ברוך הוא, ממילא ודודי לי, הקדוש ברוך הוא אליי, אני לדודי, חודש של התקרבות לקדוש ברוך הוא. מה אני אגיד לכם, אדם שוכח, כן, שומרים תורה, מצוות, אבל איך זה חי אצלו? איך מברכים ברכת המזון? איך עושים ברכות? איך עונים אמן? מרגישים שזה החיים שלי? מרגישים שזה הכל, זה המציאות שלי? חיים את זה? אומרים ברכת המזון שם הקמלים, ברכת המזון דאורייתא. אוי כמה התבוננות צריכים. בירכתי ברכת המזון, הברכת המזון שלי עכשיו שבירכתי, זה עומד חי וקיים לעולמים, למיליארדים מיליארדים שנים. הנפש החיים מפרש, דע מה למעלה ממך. דע מה למעלה ממך. כל מה שיש למעלה, כל העולמות העליונים, הכל הכל ממך. מה למעלה, מה שמסתובב ומה שמתרחש למעלה, וכל השפע שיורד מלמעלה למטה, מי בעל הבית על זה? מי מביא את השפע? הפעולות של האדם. מה למעלה ממך? הן לטוב, הן חס וחלילה למוטב. אדם עם הפעולות שלו יכול להחריב עולמות שלמים, יכול לבנות עולמות שלמים. הוא עם המעשים שלו, הוא בונה לו את הגן עדן. לא שיש גן עדן ועל ידי המצוות מכניסים אותו לגן עדן. לא. עם המצוות, עם המעשים טובים שלו, הוא בונה לעצמו בזה את הגן עדן שלו, לנצח. ככה ברכת המזון, ככה בתפילה, ככה בברכות. הרמב"ם כבר מביא מה זה נקרא זורק ברכה מפיו. זורק. זורק ברכה מפיו. זה מה שצריכים לזכור ולהתבונן. החפץ חיים זכרונו לברכה ניגש פעם ליהודי אחד, הוא לא רצה לתת צדקה, היה עשיר גדול, אבל צדקה לא רצה לתת. אומר לו החפץ חיים, תשמע, אתה יודע, בזמניהם היו אנשים כאלה שמתפרנסים, היו נהיים בלילה אחת מיליארדרים. איך? היו גונבים את הגבול, זה היה מרוסיה לפולניה, כמדומני זה היה. ואם היו מצליחים להבריח יעלומים, היו מגיעים למדינה השנייה והיו מתעשרים מזה עושר הון. נו, היה יהודי אחד, אולי לא יהודי, בן אדם אחד, והבריח מזוודה מלאה ילומים, כבידה 25-30 קילו, הוא מבריח. אבל העניין ככה, אם לא תופסים, אז היו נהיים עשירים מיליונרים, אבל אם היו תופסים, או השם ישבור, היו מחרימים את הכל והיו צרות צרות. אבל היו כאלה שהיו מסכנים את עצמם, העיקר להרוויח, להרוויח, ודאי, להרוויח, מי לא רוצה להרוויח? בקצרה, היה אותו בן אדם, עבר את הגבול עם המזוודה הכבדה שלו, ואף אחד לא שאל אותו מילה, אף אחד לא הסתכל עליו, שמח שמחה גדולה. הוא יוצא, הולך קצת 100 מטר, אז הוא שם לב שהולך אחריו איזה פרש, שוטר, רוכב אחריו. יאללה, לא טוב על הלב, מי יודע, אולי הוא מתכוון אותי, אולי כן, אולי לא, כנראה שכן. נה, מה יעשה עכשיו? ירוץ, יברח, יברח יותר גרוע, יתפוס אותו, ירוץ אחריו. יש לו סוס, יש לו. הלכנו, מה לעשות? נראה מה יהיה. הוא רואה, וככה מציץ מפה לשם, רואה שהוא מתקרב אליו ומת. נו, הברוך, מרים את הידיים, מה לעשות? מה יש לעשות? הוא הלך ועשה את עצמו כמו שהוא לא יודע שום דבר, במזוודה הולך ככה והולך ככה. והנה אותו שוטר ניגש אליו, שלום, מה שלומך? איפה אתה הולך? בסדר? מאין באת? אולן אתה הולך? רק לפי מידיעת הדין, זה הוא לא שאל אותו לפי מידיעת הדין, אבל מאין באת? כן, הוא בא משם, הוא אומר, הולך שם, ומתחיל לדבר איתו, לשוחח אותו ממש כמו ידיד. איזה שוטר זה? טוב, והולכים ביחד, הולכים ככה, הולכים, הולכים, ומדברים על זה ועל זה, על הפרחים בדרך ועל הבתים, ומדברים ומשוחחים וכל הידידות, ממש הכל בסדר, אין בעיות. אבל היהודי הזה היה קשה לו, הוא סוחב מזוודה כזו כבדה, והיה חם בחוץ, הוא הולך, הוא נוסע על הסוס והוא הולך ברגל ושוחב את המזוודה. הרי הוא רוצה להניח את זה קצת לנוח, אבל הוא לא יכול להניח את זה. אם הוא יניח את המזוודה, הוא פחד שהשוטר ישאל אותו, מה זה מזוודה? מה זה? איפה? מה? אז הוא עשה את עצמו גיבור גדול והלך קילומטר, 2 קילומטר, 3 קילומטר, ונזל ממנו מים, אוכסי הנורא והיום, אבל הלך והלך וסחף וסחף, ומדברים כל הזמן, רק שלא עזוב את המזוודה. הוא היה כך בדידות, דיבר איתו שרצה כבר לבקש ממנו, לא היה אתה יכול לסחוב לי את המזוודה על הסוס שלך קצת, וזה, אבל הוא התאפק, לא לזה למה שהוא סוף כל סוף, הוא עשה איזה, רק את המזוודה שלו. בקיצור, הגיעו אחרי 5 קילומטר, היה פרשת דרכים, הוא היה צריך ללכת לשמה, והשוטר אומר שהוא צריך ללכת לשמה, שלום שלום, ונפרדו בידידות, שלום כן להתראות או לא להתראות, אבל ככה זה היה, וממש נפלא. איך שהשוטר הלך על המקום, הניח לו את המזוודה והתיישב, כבר היה לו כוח יותר, והתיישב ונח ונח. עובר שם 10 דקות, הוא שומע שקוראים לו, מישהו קורא לו, הוא מסתובב, אוח, זה אותו החבר שלו הטוב, השוטר הזה. שואל אותו, סליחה, מה אתה שחפת כל הרבה? מה יש לך במזוודה שם? אומר, מזוודה? לא, זה החליפה שיש לי, יש שתי חליפות שם שלי, יש לי של הרישה שלי בגדים, כל מיני חפצים, חפצים אישיים שלי. אולי אני יכול לראות מה שיש שם בפנים? אומר, אני יכול לראות לך, אבל מה, אתה לא מאמין לי? מה, אתה מעוניין לראות את הבגדים שלי? מה אתה מעוניין? אני אגיד לך את האמת. אני, אתה יודע, אתה ציפרת לך את הכתובת שלי, את הכל, אתה תבוא אצלי בבית, אני אראה לך את כל הרון. אני הסוס שלך? אם אתה רצית לקחת לי את המזוודה, למה לא לפני 5 קילומטר לא לקחת לי? יש לך סוס שהוא יסחוב, אני צריך לסחוב בשבילך? מה נתת לי לסחוב 5 קילומטר את המזוודה כזו? אומר החופץ חיים לבן אדם הזה, יגיע לכל אדם פרשת דרכים, יגיע הזמן שיצטרך לעזוב את העולם, ואז הוא ישתכל ויראה, אוי ווי, כל החיים שחפתי, שחפתי ושחפתי, שחפתי ושחפתי, הדאגה הזו, הדאגה הזו, הבעיה הזו, הבעיה הזו, וזה וזה, כל החיים שחפתי. מה שחפתי פה? לא המזוודה שלי בכלל. בשביל מי שחפתי? בשביל מה שחפתי? אמר החופץ חיים לשיר הזה, תיתן צדקה, אז תסחוב את המזוודה שלך. החופץ חיים דיבר את זה לשיר הזה על צדקה, אבל כל אחד ואחד יכול וצריך לקחת את זה לעצמו. כל הזמן סוחבים וסוחבים וסוחבים. מה סוחבים? אם אדם יודע את המטרה שלו, שהחיים שלי זה עבודת השם יתברך, החיים שלי זה מצוות ומעשים טובים, החיים שלי זה להקריב את עצמי לתורה, לחסד, זה החיים שלי. וכמו שאמרנו קודם, שמעשה חסד אפשר אצלי בבית, אבל בתור מצוות השם, בתור עבודת השם, הוא יודע והוא לא שוכח מה הוא ולמה בא לעולם. אז הוא שוכב את החבילה של עצמו, את המזוודה של עצמו הוא שוכב. זה מה שצריכים לדעת. אוי, הייתי פעם בכולל, למדתי מחוץ לעיר באיזה מושבה על יד נתניה, היה שם ירקן אחד, ירקן זה היה, כולם היו רועדים ממנו, הוא היה כזה גבר אלים. מה משפחת, מה היו, מה משפחת גוזמה, האדמה שהוא דורך עליה, האדמה רועדת ממנו, איפה שהוא הולך האדמה רועדת מתחתיו, כזה כבר. אני אתן דוגמה קטנה, שם היה מישהו בא לקנות שק תפוחי אדמה, נגיד דוגמה, זה היה ככה, אומר כמה זה עולה, אומר 50 שקל. בא אותו בן אדם אומר, תשמע אדון זה וזה, אולי אתה יכול לתת לי את זה ב-45 שקל? ככה הוא שואל אותו, תגיד מה אמרת? מה אמרת? 45 שקל? שלום, שלום, טוב טוב טוב, לא אמרתי כלום, טוב אני אתן לך 50 שקל. לא, בשום אופן לא, אתה אצלי את זה לא תקנה, בשום אופן, אני לא מוכר לך את זה. נתן לך 50 שקל, תיתן לי 500 שקל, את זה אני לא מוכר לך. חוצפה כזו? אתה תגיד לי, אולי יותר מזו? אין, לא מוכר. כזה בן, אך זה היה פחד איתו. מה, כל העולם שלו, גיבור, היה שוכב ארגזים, היה משהו אפשר לתאר, ואנשים איתו, היה מרוויר, עושר, כוח, מה לא? אותו בן אדם, הבריון הזה ממש היה פסן, היה קצת לא בריא, משהו בלב, קצת משהו, משהו קטן, לא מה שמי יודע, אבל קצת, יש לך אף שיומיים בבית חולים בסך הכל שם, המשאבה שם, המשאבה בלב קצת, קצת התקלקלה שם, קצת, לא הרבה, קצת משהו המשאבה שם בלב שלו, הפומפה הזו קצת לא, אז כבר נהיה בריא, כבר בא לחנות, יושב הוא שם על הכיסא, אני ניגש אליו, שואל אותו, מה שלומך, אדון? רואה, אתה שואל מה שלומי, תופש אותי בזה, אומר, רבי ראובן, תשמע, אני, ופותח כאלה זוג עיניים, כזה זוג עיניים, אני לא שווה שום דבר. אתה שומע, רב, אני לא שווה שום דבר, אני לא שווה. למה אתה לא שווה, שואל אותו? מה? לא יכול לסחוף, לא יכול לרוץ, אם אני הולך קצת יותר מהר, מיד מתחיל כאבים, צריך לקחת כדור מתחת ללשון ועל הלשון, אני מוגבל, לא יכול, לא שווה שום דבר, לא שווה. נכנס לזה בראש, לא יכול לשכוח זה. אני לא שווה שום דבר. אבל בואו נתבונן באמת. אתם יודעים למה הוא לא שווה שום דבר? שגם קודם הוא לא שווה היה שום דבר. מה הוא קודם היה שווה? שיכול לסחוב הרבה, שיכול להטיל פחד על ה... יש סוסים שיודעים לסחוב 500 פעם ממנו. הסוס הזה שווה, הוא יכול לסחוב, הוא יכול לצחוק, הוא מטיל פחד. יש הרבה הריות, הדובים, הנמרים, גם מטילים פחד, הם שווים, מטילים פחד על כולם, יכולים לסחוב, יכולים לרוץ, זה נקרא ששווה. הוא חשב שהוא היה שווה, הוא יכול לשחוף? מה, אתה סוס טוב? בזה אתה שווה? אם החיים זה חיי חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים, חיים של תורה ומצוות, מה ברור שאתה לא שווה? אתה יכול להניח היום תפילין? אתה יכול להגיד היום קריאת שמע? אתה מיליארדר, אתה הנחת תפילין? בירכת ברכת המזון? מי יכול להשתוות עם הנכסים שלך? אתה לא שווה? זהו זה. מה החיים? מה המציאות של החיים של אדם? זה מה שצריכים לדעת ולזכור. העבודה של היצר להשכיח, לבלבל, לטשטש את המטרה העיקרית של הביאת האדם לעולם. זה העבודה של היצר, מוזיקה. והעבודה של האדם לעמוד נגדו. הייתי רוצה כעת להגיד עוד נקודה אחת מאוד חשובה על העניינים, על סוף כל סוף. הלכה היא שיום כיפורים לא מחפרים על עבירות שבין אדם לחברו, לא מחפרים. לא פשוט. הייתי רוצה באמת לדבר קצת על העניינים של בין אדם לחברו. החזוני זיכרונו לברכה אומר שאין דבר גרוע אצלי יותר משאני יגרום איזשהו אגמות נפש הכי קטנה לאיזה יהודי, שיצא ממני איזה משהו אגמות נפש, איזה צער לצער יהודי. אין אצלי דבר יותר גרוע מזה, כך כותב החזון איש, לצער יהודי. ופשוט הייתי רוצה לספר פה מעשים אמיתיים שהיו. הסיפור הראשון שהייתי רוצה לספר, מעשה נורא, מה שהיה עם הגאון הגדול בדורו, רב מרדכי בנט, היה בזמן של חתם סופר, הוא היה, חושב שהיה רבו. בכל פנים, היה מגדולי דורו, דור של חתם סופר הגדולים אז, הוא היה הרב של ניקישבורג, ידוע רב מרדכי בנט, ונסע מהעיר שלו, נסע לאיזשהו מקום, ושם נפטר. נפטר, עשו שם את הלוויה וקברו אותו שם במקום שהוא היה. הקהילה שלו בניקישבורג נודע להם שהרב שלהם נפטר שם, והקהילה שם קברו אותו שם. הם באו שם, מה פירוש? אנחנו רוצים להעביר אותו שיהיה בקהילה שלנו, ואיך אתם יכולים ככה לעשות כזה דבר? זה הרב שלנו. אז היה שאלה אם לפנות את הקבר מניקישבורג לפה או לא. הקהילה שם לא נתנה, הם רצו שיהיה אצלהם קבור, והקהילה של ניקישבורג רצו. שלחו את השאלה לחתם סופר. חתם סופר ענה להם שעכשיו הוא לא יודע מה לעשות, בינתיים שישאירו אותו. אחרי חצי שנה מגיע מכתב וחתם סופר ואומר להם ככה: אז ששאלתם אותי עמדתי לכתוב תשובה בעניין זה, באמצע שכתבתי נרדמתי. בא אליי בחלום רב מורדכי בנט ואומר לי: שאלו אותך אם להעביר אותי לניקישבורג או לא. העניין הוא ככה: אני חייב 6 חודשים להיות קבור שם באותו עיר, באותו מקום. מה יש? פעם בא אליי דין תורה, דין תורה הרוס והרוסתו, ולא הסתדרו ביניהם, ואמרתי להם שיעזבו את השידוך. ובדין הייתי צודק, היו צריכים לעזוב את השידוך. אבל סוף כל סוף גרמתי צער לאותו אישה, נכנס עליי מן השמיים שאני צריך להיות קבור 6 חודשים שם בבית הקברות הזה על יד אותו אישה. סימן לדבר, תראו שם את השם זה וזה, היא קבורה שם קבר לא רחוק ממני, וזה כנס מן השמיים שאני צריך להיות שם. הלכו בדקו בדיוק כמו המעשה הזה, אבל אחרי 6 חודשים אתם יכולים להעביר אותי. בדין הוא היה צודק, אבל נגרם צער על ידו. מה זה נקרא לגרום צער לשני? לגרום צער לשני. מעשה ששמעתי דברים נוראים באמת, היה רב לייזר טלזר, הראש שיבת טלז, המגדולי דורו, נסע מטלז ללונדון לאסוף כסף לישיבה, ושם נפטר בלונדון. זה ידוע, רב לייזר טלזר נפטר בלונדון, זה כולם יודעים, אבל לא יודעים מה היה שם, מה הדבר. היה מאוד פלא, הוא אף פעם לא הלך לעשות כסף לישיבה, לא נסע. ואז מתי שהוא נסע, הישיבה לא הייתה בכלל במצב כזה דחוק, היו יכולים להסתדר וגם כן לשלוח איזה משולח, הוא לבד לא היה צריך לנסוע. ולא ידעו מה פתאום הוא נסע ללונדון. ובואו תשמעו, השגחה של הקדוש ברוך הוא, דבר נורא והיום, מה פתאום רב לייזר טלזר נסע ללונדון לאסוף כסף, איך שסובבו מן השמיים דברים ממש נוראים. ושמעתי את זה מאחד מבני המשפחה, אומר המעשה היה ככה: בטלז נפטר הרב שלהם, ולקחו את רב לייזר טלזר לרב, היה גאון עולם. באותו מקום בטלז היה דיין שם בשם רב אבא. רב אבא הזה, הוא חשב הרב הקודם נפטר, כן, תבחרו בו ברב, אבל הקהילה לא רצתה אותו, ושלחו והביאו את רב לייזר טלזר שהוא יהיה רב. הרב לייזר טלזר הזה לא ידע בכלל שיש שם דיין שרוצה להיות רב. אם היה יודע הוא לא היה נכנס, אבל הוא לא ידע מכל הסיפור הזה, בחרו אותו ברב, אז הוא נהיה רב. רבה בראה שלקחו רב אחר, הוא קם מטלז, נסע ללונדון, היה לו שם בית הכנסת, הוא היה רב בבית הכנסת. כשרב לייזר טלזר נהיה רב בטלז, אז הוא הגיע ואמר שכל השוחטים צריכים להביא לי את הסכינים, אני רוצה לבדוק אותם ולבחון אותם הלכות שחיטה, כמו שצריך. היה שם שוחט אחד בשם רב בנדל. השוחט הזה לא מצא חן בעיני הרב, הרב החדש לא רוצה, אז הוא ביקש ממנו שהוא לא ישחוט בינתיים, אולי ילמד איתו עוד פעם, לא יודע בדיוק, אבל בינתיים שלא ישחוט. הוא נפגע, אני שוחט כבר ככה בשנים פה, בא רב חדש אומר לי לא לשחוט, עזב את המקום, נסע ללונדון, נהיה שם שוחט בלונדון. רב לייזר טלזר שנסע ללונדון, הוא התאכסן אצל אותו בן אדם, אצל רב מנדל השוחט. איפה הוא התפלל? בבית הכנסת של רבאבה. שם ניגש אליו רבאבה ואומר לו, כבוד הרב של טלס, אתה יודע, יש לי עליך הקפידה. מה הקפידה? מה איזה הקפידה? אומר, אתה יודע, אני הייתי דיין בטלס לפני שבאת, ורציתי שיקחו אותי לרב, אבל אתה הגעת ואני הייתי מוכרח ללכת מכאן, אני בא ללונדון, באתי ללונדון ואני נמצא כאן כל הזמן, אז יש לי קפידה עליך. רב מנדל הזה, המאחסן שלו, המארח, שמע ככה, אז הוא גם ניגש ואומר לו, כבוד הרב, גם לי יש קפידה על הרב, יש לי טענות. איזה טענות יש לך? הרב לא זוכר? אני הייתי השוחט שמה בשבת על העיר ואתה צילקת אותי. אתה רב מנדל הזה? אז הוא ניגש לרבאבה ואמר ככה, תשמע, אני לא ידעתי מכל הסיפור, בכלל לא ידעתי שאתה רצית להיות רב, לא ידעתי שהיית דיין שם, אני לא ידעתי שום דבר. אתה מספר לי כעת פעם ראשונה, אני מבקש ממך, תגיד בפה מלא שאתה סולח לי, אני מבקש לך מחילה. הוא שמע ככה אומר, כבוד הרב, אין לך מה לדאוג, אני סולח לך בפה מלא, בלב שלם ובנפש חפיצה, אני סולח לך. רב מנדל הזה הוא ניגש ואומר לו, תשמע רב מנדל, אני עשיתי כמו שצריך, אם אני לא זוכר בדיוק מה שהיה, אבל אם סילקתי אותך כנראה שהיה צריך לסלק, אבל עם כל זה, אם יש לך קפידה, אם יש לך טענות, אני מבקש, תגיד בפה מלא שאתה מוכר לי, אני ממש מבקש ממך סליחה, תסלח לי, אבל בלב שלם. הוא אמר לו, רב, אין לך מה לפחד, אני סולח לך בלב שלם ובנפש חפיצה, מחו לך, מחו לך. איך שהוא השתווה עם שתי האנשים האלה, אחרי זה מיד באופן פתאומי נפטר לבית עולמו וגמר לו רבי נתן. מן השמיים סביבו שלפני פטירתו יהיה נקי ושלם, ביקש מחילה משתי אנשים וגמר. ככה זה עבירות שבין אדם לחברו, אדם לא יודע, וקפידה ושינה וקינה ולושנורה ורחילות וצער ועגמות נפש, מי יודע, מי יודע, דברים נוראים. לא תשנא את אחיך בלבביך ואהבת לרעך כמוך, חייבים לאהוב כל יהודי ויהודי כגופו, אהבה לכל יהודי, לגרום צער לשני, עגמות נפש. רב היום, אני ראיתי מעשה שהיה דבר נורא, אדמור מסלונים זכרונו לברכה היה חוזר וחוזר על הסיפור הזה. אותו סיפור זה היה ממש, אני ראיתי את הסיפור הזה כמעט לא האמנתי, ראיתי שזה כזה פלא, אבל ראיתי את התאריך של הסיפור כבר הבנתי טוב מאוד. התאריך זה היה בתף קוף דלת, זה יותר מ-240 שנה. מעשה נורא באמת, המעשה הזה כדאי לשמוע ולחזור על זה ולהעביר את זה הלאה. דברים נוראים ונפלאים. היה באותו תקופה רב, אדם גדול מגדולי דורו, לא מפורסם בכלל היום, דומני רב שמשון קראו לו, כותב שם את השם של העיר. ושהוא בא להיות רב באותו עיר, הוא התנאי עם הקהילה שתי תנאים. תנאי אחד, שהוא לא נמצא בבית, במקום, רק במוצאי שבת, משבת לשבת הוא לא נמצא בבית, הוא נוסע ביום ראשון בבוקר, חוזר ביום שישי לפני כניסת השבת, וכל השאלות מה שיש רק במוצאי שבת עונה על השאלות. אם רוצים לקבל אותו בתנאי כזה, בסדר. אבל עוד תנאי, התנאי השני, שלא יעשו בעיר שום דבר, לא דבר גדול ולא שום דבר, לא מקטון ועד גדול, שום דבר לא, בלי לשאול אותו. מתי לשאול אותו? מוצאי שבת? שום דבר לא לעשות בלעדיו. איך זה? ככה זה, לא יעשו שום דבר בלעדיו, ואליו אפשר להגיע רק מוצאי שבת. כל השבוע סגור ומסוגר, אף אחד לא יכול להגיע אליו. אבל הוא היה אדם גדול מאוד, אז הקהילה קיבלה אותו אפילו על התנאים האלה. היה איזה יום, היה מחסור בדגים, והרבנית נקשה לחנות דגים ולקנות דגים. קנתה דגים, נראה איזה דג טוב, והיא אומרת לדייג הזה, לזה שמוכר, אתה שומע, תמכור לי את הדג הזה, כמה זה עולה. היה אז מחסור בדגים, כמו שאנחנו אומרים. על ידה עמדה האישה של העשיר, אז היא אמרה למוכר, תשמע, כמה הרבנית רוצה לתת? כך וכך, אני נותן כפול. המוכר היה יהודי עני, והרבה שכל גם כן לא היה לו, אומר, ככה, את נותנת יותר? בבקשה, תקחי לך את הדג. הרבנית ראתה שהיא לוקחת את הדג, אז היא אומרת, רגע, רגע, אולי אני גם מוכנה לתת את המחיר שהיא נותנת? אז האישה של הגביר, של השיר הזה, מה? את השנורית, את תתני את המחיר שלי? מאיפה יש לך כסף? את יכולה להתמודד איתי? וככה ביישה אותה בחנות דגים על יד כולם. לא מספיק שאז כזו רישות חוטפת לה את הדג מהידיים, עוד יותר היא מבזה אותה. השנורית, את... מה היית עושה? היא נלווה מאוד, מה היית עושה? היו שם אנשים שעמדו ושמעו את זה, כזו חוצפה באמת, משהו נורא ביום, הרבנית ככה עושים לה, כזה עוול, כזה איפה? הלכו מיד, הלכו לראשי הקהילה וסיפרו את המעשה שהיה, כזה דבר נורא, צריכים לראות לעשות, אסור לשתוק כזה דבר, זה כבוד של הרב, זה כבוד של הרבנית, איך אפשר ככה לעבור בשתיקה? היא באמת עשירה גדולה והכל, משום זה מותר לה כזו, ככה להתפרע? ככה להתנהג? לא, להוציא את ה... זה מאוד היה, הכאב להם מאוד העניין. לא, אמרו שילכו כעת, תכנסו את השיר הזה בכנסות גדולות. הם לא שתקו, אבל מה לעשות? יודעים שהרב אמר שלא עושים שום דבר בעיר בלי לשאול אותו? נו, מה לעשות? צריכים לחכות למוצאי שבת? ניגשו ראשי הקהילה לרבנית ואמרו לה, תשמעי, אנחנו לא נשתוק על זה שהיה, הוא יקבל את העונש שלו, הוא יצטרך לשלם, יעלה לו יקר מאוד, כנסות על גבי כנסות, לא נשתוק לו על זה, אבל מה? הלו הרב אמר שאי אפשר לעשות לבד, ולכן בליל שבת, שהרב מגיע הביתה, אנחנו מבקשים ממך, שאנחנו נגיע במוצאי שבת, שהרב ידע כבר במה מדובר פה, שלא יקרה, אז את תכיני את הקרקע, שחמם את העניין, שכבר יהיה כבר מוכן, שלא צריכים הרבה לדון בזה. אבל תעשי את זה ברוחמה, שאני אומר, זה יהיה בסדר, אני כבר יודעת איך להתנהג, ויהיה בסדר, הכל טוב. בליל שבת, הרב הגיע מבית הכנסת, היא לא נמצאת? הוא מסתכל, מרים את העיניים שלה, איש קדוש טוב, הוא רואה שבפינה בחדר, יש לה עוד שולחן קטן שמה, ויש לה שם מחלות ויין שמה, עומד על השולחן הקטן שלה, וכאן יש שולחן שלו. אז הוא שואל אותה, רבנית, מה קרה? למה את שמה יושבת בשולחן לבד? למה את לא באה לשולחן פה? מה קרה? אז היא אומרת, מה קרה? אני יושבת בשולחן לבד, כי אני לא רבנית כבר, גמרנו. אם אני לא רבנית, אני לא יכולה לשבת בשולחן עם הרב. את לא רבנית? למה את לא רבנית? מה קרה? זה למה? האישה של העשיר, היא עמדה בחנות דגים, אתה יודע מה שהיא עשתה לי? היא הלכה וחצפה לי את הדג מהידיים. אני רציתי, ואחרי זה רציתי להגיד, מה אתה רוצה? תתן לי, אני רוצה לשלם יותר. אז היא ביזתה אותי כאלה מילים, אני לא יכולה לחזור על זה, בושה לעיני כולם. רבנית לא מבזים, היא מבזה אותי, אני לא רבנית. ומיד, נו, ומה? את הציבור שתק על זה? לא היו שם אנשים? אף אחד לא מחה? כבוד הרב? כבוד התורה? כבוד מה זה? כולם שתקו? אז אומרת, לא, מה פתאום שתקו? נו, מה עשו לו לאותו, באותו האישה הזו, אותו השירה, אותו השיר? מה פוש מה עשו? אבל אתה לבדת עשית תנאי. אתה אמרת שלא יעשו שום דבר בלעדיך, אז איך אתה עסקו למוצאי שבת? מוצאי שבת הם כבר ייכנסו אליך וכבר הראו מה לעשות, הם כמרקחה, רואו, תחילים, אש. נו, הוא שומע ככה, אז מיד ניגש ופייס אותה, אומר, את לא צריכה לשים לב, היא אומרת שאת לא רבנית, היא מדברת, מי יודע, אולי היה לה איזה כאב בלב, אולי היה לה איזה הפסד באותו יום, אולי ככה, אולי לא היה לה טוב בך הזה, אז היא התבטא מה שהתבטא, אבל לא צריכי לב, בשביל זה את לא רבנית? מה? אם היא אומרת, את חס וחלילה, תבואי לשולחן, והכל יהיה בסדר, והכל יסתדר, אין לך מה לדאוג. הוא פייס אותה כמו שצריך, והיא גם כן התפייסה, היא לא הייתה לכתחילה מרוגזת, רק עשתה את הצגה הזה, כדי שהרב קצת ידע, והיא הגיעה לשולחן, וישבה, והכל בסדר, הוא מיד לוקח את היין, והוא שופך בכוס, ולוקח את הכוס של קידוש, ומרים, ורוצה לעשות קידוש, קם עושה קידוש, הוא מתחיל, רוצה להגיד בערב ההיא בוקר, אז הוא מניח את הכוס בחזרה ושואל אותה, מתי היה כל הסיפור הזה שאת סיפרת לי, מה היה השירה הזו, מתי זה היה כל הסיפור הזה בחנות הדגים? אז היא אומרת לו, זה היה ביום שלישי. יום שלישי הוא קם ותופס את הראש שלו, יום שלישי, ביום שלישי זה קרה, יום שלישי, מה? ומיום שלישי עד עכשיו ליל שבת יש לך שנאה על בת ישראל? את מסתובבת עם שנאה בלב מיום שלישי עד עכשיו עם שנאה על בת ישראל? איך אפשר כזה דבר? והוא התחיל לדבר מה זה נקרא לשנוא יהודי, איפה? והיא כל כך התחיל להתחמם אז היא ככה הרבנית התחרתה על הכל ואמרה לא לא חס וחלילה אין לי שנאה, אני מוכרת לה, אני לא צריכה שום דבר, די די, לא כנסות, לא שום דבר, הרב הרב תירגע תירגע, אין לי שנאה, אין לי כפידה, שום דבר, בוא נעשה קידוש, די 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 די, אני מוכרת לה, מוכרת לה בלב שלם. אומר הרב, לא, זה לא מספיק שאת כעת מוכרת לה, אם את הסתובבת מיום שלישי עד עכשיו עם שנאה בלב על יהודי, אז את צריכה ללכת לבקש סליחה ממנה, ולא רק את, אני גם צריך, כי את אשתי ואני זה אותו דבר, אני גם צריך ללכת לבקש סליחה. אוי נהיה לה רע בלב לרבנית, לא מספיק שהיא ככה ביסתה אותה וככה עשתה לו, והיא עוד שולחת לה כבר, היא שולחת, גמרנו, שולחת והכל בסדר, היא עוד תלך לבקש סליחה ממנה. אבל מה לעשות, ככה הרב אומר, אין ברירה. אם אין ברירה, אז היא קמה והוא הולך גם כן הרב, שתיהם הלכו ביחד לאותו בית של השיר, נגשו בבית ודופקים בדלת, הם כבר היו באמצע סעודת שבת, זה בליל שבת, דופקים בדלת שם, מי זה? בליל שבת והסעודה, מי בא פה? איזה עניים באים לכל אולי, מה זה? אז הרב אומר שזה אני באתי. נהיה פחד גדול בכל הבית, הילדים, כולם, הרב מגיע, מי יודע על הרב, נודע כבר הסיפור מה שהיה, העסק בי שהיה פה באמצע שבוע, הוא בא כעת לקלל אותנו, הוא יבבוי הכללה של הרב שהשם ישמור, מי יודע מהרב. מיד פתחו את הדלת והתחילו ליפול לפניו, כל המשפחה, העשיר הזה עם הילדים שלו, שהרב יסלח, התחיל הרב לפקוט, חס וחלילה, אנחנו באים כעת, אני והרבנית באים עכשיו לבקש סליחה מאיתכם, שמיום שלישי עד עכשיו עוד לא שלחו, אז אנחנו באים שאתם תשלחו לנו. אז הם התחילו לצעוק, מה? אתם צריכים לסלח לנו? אנחנו צריכים לבקש סליחה. הם אומרים שאנחנו צריכים לבקש סליחה, הם אומרים שאנחנו צריכים לבקש סליחה, וביחד יצאו הקולות, כולם מחולים לכם, כולם שלוחים לכם בחילה, סליחה, כפרה, ושלום על ישראל, הלכו לעשות קידוש הזה. זה העניין, שתובב עם שנאה בלב ליהודי, חולילה, לאיזה יהודי שלא יהיה. יהודי, יהודי מאמין בתורה, שומר תורה ומצוות, יהודי, סיפור כזה, סיפור כזה, אם דנים לקו זכות, הכל חלק, הכל חלק, וצדק תשפוט עמיתך. אני רוצה רק לסיים בדבר אחד. דיברנו עכשיו באמת על התחקית של האדם, על התכלית של האדם בעולם, שאדם לא יהיה שוכח את האמת בעבלי הזמן. דיברנו על בן אדם למקום, על אדם לחברו. אבל אם לא לוקחים את ההנהגות למעשה, החודש, חודש אלול, אם לוקחים משהו, קבלה קטנה, קטנטנה, אבל למעשה, אם זה קבלה לברך כמו שצריך, אם זה קבלה למנע מהכעס, לא פשוט, זה דברים, אבל לא הרבה. אם מקבלים הרבה ביחד, קבלה גדולה, אדם אחרי כמה ימים נשבר, לא יכול לעמוד במעמד, לא יכול להחזיק במעמד. לקבל משהו קטן שהוא משוכנע שזה הוא יכול לקבל על עצמו. אבל מה? משהו מקבל על עצמו שזה יהיה כמו חומת ברזל, שיהיה קבלה שכמה שבועות לא יזוז מזה. אחרי זה הוא כבר לא יכול אחרת. דוגמה, אם מקבלים, נתפס ברכת המזון, מה שאמרנו, אדם מתרגל לברך ברכת המזון מילה מילה. למה למהר? בשביל מה למהר? הייתי עכשיו באמריקה, היה בית הכנסת שם, מי היה בתפילה, הוא ממש לא יכול להשיג אותם ב-18 דקות, אי אפשר לתאר. הגשתי, שאלתי אותם, מה זה? מה זה? אמרו לי, ביזי, ביזי, הם ממהרים, עשוקים, עשוקים, אין זמן, אין להם זמן, הם עשוקים. אמרתי להם ככה, עכשיו התפללנו תפילת ערבית ואמרנו, כי הם חיינו ואורך ימינו, התורה זה החיים שלנו, הקיום התורה, שמירת התורה, לימוד התורה זה החיים שלנו, כי הם חיינו. מה הפירוש של המילים אין לי זמן להתפלל? התפילה זה החיים שלה, זה החיים שלי. מה הפירוש אין לי זמן להתפלל, אני ממהר? פירוש הדבר, אין לי זמן לחיות, אני עשוק, אין לי זמן לחיות. התפילה זה החיים שלי, הברכת המזון זה החיים שלי. מה פירוש אין לי זמן? אין לי זמן לחיות. תשמע מה שאתה מדבר, אין לי זמן לחיות, קיים חיינו, אין לי זמן לחיות. מה פירוש אין זמן? למה הזמן? בשביל מה צריכים את הזמן אם לא בשביל החיים? זה החיים. אז אם היו מקבלים, הדוגמה, אני תפס דוגמה של ברכת המזון, יש הרבה חצה קדש בוח לזכות צריך בא להם תורה ומצוות, אבל תופס דוגמה שהברכת המזון יהיה מילה מילה, לא למהר, ושומרים השם, צריכים לחשוב אדון הכל, אדון הכל, ככה זה הלכה, זה לא חומרה, זה לא מידת חסידות, שומרים השם, צריכים לחשוב אדון הכל, אז כל מילה ומילה בנחת. וככה יתרגל שבועיים, שלושה, חודש, כבר יהיה קשה לדברך אחרת. זה יהיה כמו הרגל, זה יהיה קבוע אצלו. אחרי זה הולכים לעוד דבר, אחרי זה לעוד דבר. ככה אפשר להשתלם בחלקים שלמים מן התורה. אם זה מצוות שבן אדם לחברו, אם בחז, הכל. אבל עם קבלות, החודש, חודש אלול, החודש זה אני לדודי, התקרבות לקודש ברוך הוא, שהשם יעזור לנו באמת, שנזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, לתשובה שלמה ולגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.